שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך, הרב לייטמן.
שלום לכולכם.
שלום, יעל אשד הראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1267, והנושא הוא הנהגה בעידן הקורונה. אם יש תפקיד שהיום לא כל כך נעים לאחוז בו, זה להנהיג ציבור, אנשים שנמצאים היום בעמדות של הנהגה בישראל, בעולם בכלל, נמצאים במבוכה, רואים את זה? לא פשוט, לא קל. ננסה להבין את כל מערכת היחסים המורכבת הזו בין הנהגה לבין הציבור שאותו היא מנהיגה בתקופה כל כך קשה. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז התקופה באמת מאוד מאוד מורכבת. אנחנו במשבר שהוא משבר רב-מימדי בכמה וכמה היבטים, בריאות, כלכלה, חברה. וכמו שאורן אמר, אני לא מקנה באף מנהיג שאמור היום לקבל החלטות ולהנהיג את הציבור בתוך תמונת האי-וודאות הזאת. אנחנו עוד לא יודעים בכלל איך הווירוס הזה מתנהל בצורה ממש ממש ברורה. אנחנו בעצם משיטים איזושהי ספינה בים סוער, אין לנו מושג כרגע בדיוק איך התנהגו העגלים, ובתוך המצב הזה ההנהגה צריכה להוביל את העם שמצפה שהיא תיתן לו דרך, שהיא תיתן לו תקווה, שהיא תוביל אותו למקומות בטוחים. בשביל זה מבחינת הציבור יש מנהיג שיוביל אותם. השאלה הראשונה שאיתה אני רוצה לפתוח, זה במה היחס לציבור מצד ההנהגה והטיפול בציבור צריך להיות שונה בימי משבר מאשר בימים של שגרה, בימים רגילים.
אני לא יודע מה זה ימי השגרה. אצלי, לפי הבנתי, אנחנו נמצאים כבר במשבר 4 שנים. וזה שעכשיו מרגישים שאנשים יוצאים משוק העבודה, שאין הספקה נורמלית, שאנשים צריכים לשבת בבית, זה נכון, זה מצב חדש לציבור. אבל באמת, אני דיברתי על המשבר הזה כבר מלפני אפילו כמה עשרות שנים.
המנהיגים לא צפו כזה משבר. זאת אומרת, הם לא, המציאות הזאת בעצם חדשה גם בשבילהם, ובטח ובטח המציאות המתגלגלת.
מנהיגים גם היום לא צופים שום דבר. הם צופים ממה שאנשים חכמים שלמדו ועסקו בפוליטיקה ובבעיות הציבור, הם לפי זה הם רואים. אני רואה את זה אחרת, מפני שאני עסוק בחומת הקבלה. משם אני רואה את זה.
אני רוצה שנייה להתמקד בקשר שבין הציבור לבין המנהיגים שלו. יש לנו את הימים הרגילים שאני מבינה שכבר אז היה אפשר, או שאנשים שלומדים חוכמת הקבלה יכלו לצפות בעצם דברים שמתרחשים מתחת לפני השטח. אני מסתכלת שנייה מעל לפני השטח. מעל לפני השטח כרגע, אנחנו בתקופה שלא הייתה כמוה אף פעם. חווינו מלחמות, חווינו צנע, חווינו משברים כלכליים. דבר כזה לא חווינו אף פעם. לא רק אנחנו, זה בכל העולם כולו. לא שומעים.
אבל דיברנו על זה. דיברנו. אורן, נכון או לא?
כן, אבל כרגע הדיון הוא לא לגבינו, התפיסה של חוכמת הקבלה והראייה שלה, אלא ההנהגה הציבורית.
ההנהגה הציבורית לא יכולה לראות שום דבר.
אוקיי.
אני לא מאשים אותם, אלא ככה זה האדם הרגיל מהציבור, ואפילו יוצא מהציבור, כן? לא יכול לראות את זה.
ברור, וגם אנחנו לחלוטין לא במקום של האשים אף אחד. אנחנו בכלל לא בעניין של האשמות.
כן.
אנחנו רוצים רק לנסות לפתור את הפלונטר הזה. אנחנו נקלענו למצב, אני מדבר, נגיד, לצורך הנה ניקח את מדינת ישראל. מדינת ישראל, כמו כל המדינות היום, נקלעה לסיטואציה שקוראים לה תקופת הקורונה. באה תקופת הקורונה, מרסק את כל מה שהיה קודם. בתוך המציאות הזאת צריכים לקבל החלטות יום-יום, החלטות על המצב הבריאותי, על המצב הכלכלי, על המצב החברתי. מתי לעשות הגבלות, מתי לשחרר, מתי סגר, מתי כזה, מתי בדיקות, מתי תוצאות. 1001 פרטים. מי שצריך לנהל כזה עסק, זה ראשי המדינה. ראשי המדינה נקרא להם ההנהגה של הציבור. מבינים יותר, מבינים פחות, זאת היא ההנהגה שעכשיו יש, איתה צריכים לנצח. אם אני מסתכל, מדינת ישראל קיימת כמה עשורים. כמו שאמרה יעל, עברנו מלחמות, חלקן מאוד קשות, חלקן ארוכות מאוד. הטובי הבנים שלנו נהרגו, ירדו לנו דמעות ביחד. עברנו תקופות של צנע, אבא שלי מספר מה היה פה בתקופת הצנע, איך הם היו צריכים להעביר אוכל לשכנים, לחברים, כל מיני כאלה סיפורים שנראים לי מהאגדות. אבל זה היה פה, זה היה במדינה, איכשהו התגברו על זה. היום אנחנו נמצאים במצב, אני לא יודע אפילו להגיד אחר, כי במשברים הגדולים הקודמים לא הייתי, אבל היום לא קל. האם יש משהו שההנהגה של המדינה יכולה ללמוד ממנהיגים קודמים שחיו פה במדינה בעשרות השנים האחרונות כדי להתמודד טוב יותר עם המשבר של עכשיו? יש משהו שאפשר ללמוד מניהול המשברים הקודמים?
אנחנו עוד לא נמצאים באותם המצבים. איפה אתה רואה היום אנשים שלא יכולים להשיג לעצמם פת לחם? אני חושב שאין אדם כזה שאם אין לו לחם בבית, ממש לחם, כמה ירקות אולי, לא למשפחה, שהוא לא יכול להשיג את זה ממש. הוא ילך ובכל זאת ימצא את זה. ילך לרחוב וימצא. ייכנס לכל מיני מקומות, חנויות, יש אנשים שמחלקים, אנחנו יודעים. אבל לא כמו שהיה אז, עד כדי כך שזה, אתה מבין? לכן אני לא יכול להשוות את המצב שלנו עם מצב של קורונה, עם מצב של הצנע. שם לא היה אוכל נפש, ממש. והיום זה לא, היום זה יותר עצבים, יותר אי-ודאות, יותר שהמצב הנוכחי לא מפרגן לי. אתה מבין? זה קצת יותר מתוך פינוק.
ומה האתגר בעיניך של מנהיגים בתקופה הזאת? מה האתגרים?
המנהיגים חייבים להגיד לעם אמת. קודם כל בעצמם לראות אמת, שאני מקווה שהם רואים, אבל אם לא, אז אפשר לספר להם. שלא יהיה עבודה ל-80% מהעם. לא יהיה עבודה. והם יצטרכו, מה שנקרא, לשבת בבית. ולעסוק בשיטת החיבור. כי זה מה שהטבע דורש מאיתנו, להיות מחוברים בינינו ועם הטבע. אנחנו צריכים לחזור למנגנון האינטגרלי. מנגנון של אדם הראשון, להיות כאיש אחד בלב אחד.
שזה מה אומר?
שזה אומר שאנחנו כולנו תלויים זה בזה ועוזרים זה בזה בצורה יפה, להיות טובים, חברים, להיות ממש כאיש אחד בלב אחד.
אז מעבר לזה שההנהגה אמורה לראות את האמת, שהמשבר באמת הולך ומתחזק, ולספר את האמת לעם, שאנחנו הולכים לקראת תקופות הרבה הרבה יותר קשות ממה שיש היום, מה היא צריכה לעשות?
אני לא רוצה להגיד תקופות יותר קשות. במה קשות? אם אנחנו לא נרצה לקבל תוכנית הטבע, יהיה קשה. אבל אם נרצה, זה יהיה מאוד קל ויפה.
אז מה היית ממליץ היום לממשלה? אם אתה היום יכול להגיש תוכנית לממשלה, שהיא יכולה באמת על בסיס התוכנית הזאת להוביל את הציבור למקום נכון, למקום בטוח, למקום עם תקווה.
חייבים חינוך לאומי. ואני מדבר על זה לפחות 30 שנה האחרונות.
מה זה חינוך לאומי? תוכנית לחינוך לאומי?
כן.
מה זה אומר חינוך לאומי?
לחנך את העם, העם צריך להיות כאיש אחד בלב אחד בסופו של דבר, לזה להתחבר, לדעת איך להתגבר על הפער, על שנאה הדדית, תחייה הדדית, איך להתחבר זה לזה יותר. זה באמת, העם חייב להבין, לקלוט ולממש.
יש לי שאלה לא נעימה קצת.
כן.
נאמר שאתה רואה את האופק קדימה, ואתה רואה שבשנים הקרובות, אחוזי האבטלה הולכים לעלות יותר, 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 יותר ויותר. זרקת לי קודם מספר שאני אפילו לא רוצה לחזור עליו. נאמר שאתה מנהיג שרואה קדימה, ואתה רואה לאן זה הולך.
כן.
העם שאותו אתה מנהיג לא רואה כזאת תמונה כרגע, זו לא המציאות שלו כרגע, כל התקוות שלו הולכות בכיוון הפוך, שהאבטלה תרד, תרד ותרד, והוא יחזור לתפקד כפי שהיה. עכשיו אתה כמנהיג אתה בבעיה. למה? כי אתה אמרת קודם, העיקרון הראשון, האתגר הראשון של ההנהגה, קודם כל להגיד לעם את האמת.
לאט, כמו שלי תינוק. לא, אני לא אומר לך שזה ככה, לא, לא התכוונתי לזה.
אז תסביר.
אז אני אסביר, נגיד שאתה צריך היום להסביר לנהגי המוניות, שתוך שנתיים, לא יהיו נהגי מוניות, הכל היה, איך קוראים לזה?
רכב אוטונומי.
כן, משהו כזה.
אוקיי.
זהו. איך אתה מסביר להם את זה? ואם תסביר או לא תסביר, הם יצאו לרחובות? שתעשה משהו? הם יכולים לעצור את המגמה הזאת? זה כמו שהיית מסביר שאנחנו לא ניתן למחשבים לחדור לכל בית ובית. נו, אתה לא יכול, יש תהליך שהוא חייב לקרות. בתהליך הזה אנחנו נשארים ואנחנו רואים עכשיו הזה על ידי קורונה, שכל דברים מלאכותיים זה לא יחזור מה שאנחנו נעשה. זה לא וירוס, אלא מגמה כזאת שאנחנו מתפטרים מכל מיני העבודות שאין להם שום צורך בחברה החדשה. אין צורך. אנחנו רואים את זה. זהו. אנשים גם כן מאבדים רצון לזה, טעם לזה. אתה לא צריך את הבוטיקים האלו, לא שאני נגד. אני מדבר על החברה האנושית שמתפתחת יותר ויותר. היא פחות ופחות צריכה את כל הדברים האלה שעשו אותם בצורה מלאכותית כדי להרוויח על זה כסף. הטעם בחברה הוא נאבד. תראה את חברה החדשה, תראה את הדור החדש. מה הם צריכים? הם צריכים נעלי ספורט ואיזה וכמה שזה טישרט, משמעטס כאלה, כמה וזהו.
כן, נכון. יש לילדים שלי בגדים כל כך יפים בארונות שביקשתי מהם לקנות, אבל מאז הם לא יצאו מהארון מעולם.
זהו, אתה מבין, אתה דינוזאור.
כן.
אז, כן.
במצב הזה, אני רוצה בבקשה להתייחס לשלוש, אם תוכל להתייחס לשלוש נקודות מבט. אחת, באמת תיארת, זה בדיוק המצב שיש, ואנשים כבר מתחילים באמת להרגיש שאולי זה מיותר, יש פחות חשק ללכת, משהו בהשתוקקות למקומות האלה הולכת ונרגעת. בתוך המצב הזה, יחד עם זה, עדיין אנחנו נמצאים בתוך משבר של אי ודאות, וכן מצפים מההנהגה שתוביל אותנו לאנשהו. אז הייתי רוצה שתסביר לנו מה התפקיד של ההנהגה, ולאן היא צריכה להוביל אותנו ואיך, זה ככה מנקודת מבט אחת. הנקודה השנייה זה מה הציבור צריך לעשות במצב הזה, איך הוא צריך להתייחס להנהגה, ומה הוא צריך לעשות בעצמו, כלפי עצמו.
הכל צריך להיות יחד.
אוקיי.
גם הנהגה וגם הציבור צריכים לעבוד יחד. אנחנו נמצאים במשבר שהוא תופס את כולם. מראש ממשלה ועד האדם האחרון שם. ולכן, עלינו להבין שהמגמת הטבע היא כזאת וכזאת, ואנחנו חייבים לקיים אותה. לקיים אותה. אז בוא נשתדל את זה לעשות. זהו.
איזה שיתוף פעולה צריך?
מגמת הטבע היא פשוטה. שאנחנו לא נוכל יותר לרוקן כדור הארץ. לשרוף כל מיני דלקים. לעשות עבודות שאין להם צורך קיומי.
דרך אגב, למה אתה בטוח בזה? על זה כבר מדברים 20, 30, 40 שנה, ועוד לא ראיתי שמשהו השתנה. אז המצאנו רכב היברידי, אני נוסע על רכב היברידי, אוקיי, פחות מזהם. השכן שלי כבר נוסע על רכב חשמלי, בכלל לא מזהם. למה אתה מרגיש שהיום בתקופת הקורונה יש איזה איתות מהטבע שחייבים להרגיע את כל השימוש במשאבי הטבע? הרי כבר אנשים
במשאבי מדברים... אנוש. להרגיע את האדם. שיפסיק להוציא מהטבע בכל מיני צורות, היברידים, לא היברידים, לא חשוב. שאדם יירגע, שיש לו תעסוקה אחרת, תעסוקה אחרת, שהיא איך להתקשר ביני לבינו, בצורה כזאת, שאנחנו בונים אנושות חדשה.
ומה התפקיד של מנהיג? אמרת כאן דברים באמת מאוד...
מנהיג חייב לראות דוגמה. איך מתייחסים לאדם ולטבע בעידן החדש. הוא צריך לפתוח עכשיו השכלה לאומית, החינוך לאומי, שלכולם, לכל אחד ואחד, מהבוקר עד הלילה יהיה אפשרות ללמוד איך להיות בן אדם הנכון, כדי להרוויח, כדי להצליח, בעידן החדש שאין אותם העבודות כמו שהיו קודם. אלה יהיו עבודות אחרות, אלה איזה עבודות אחרות? חברתיות, בחיבורים בינינו.
אז אנחנו אומרים שאנחנו הולכים לעידן של עבודות חברתיות, זה ככה כן. מהפן הכלכלי. כל הכלכלה, אני מבינה שאמורה להתנתב, או עולם התעסוקה אמור להתנתב למקומות האלה. אנחנו אמורים לחנך אנשים, כשאתה אומר לחנך אנשים, זה לחנך אותם, לתת להם הכשרות מתאימות, לתת להם...
הכשרה לחיבור.
הכשרה לחיבור, כשזה אומר מה?
את לא מייחסת לזה בכלל חשיבות, אפילו אפס. זה בכלל לא נמצא בשדה הראייה שלך. אבל זה הופך להיות 100% חשוב.
אז בוא תאיר את עיניי, מה זה חינוך לחיבור?
איך אנחנו צריכים להיות מחוברים כדי להיות חברה שנמצאת עם הטבע האינטגרלי, גלובלי, בהשתוות הצורה. שחברה האנושית לא תהיה מנוגדת להטבע. אלא הטבע יקבל אותם אנושות בצורה יפה וטובה. שאנחנו לא ירגיש שפועל כנגדנו איזה וירוס. זה הכל תלוי רק ביחס בינינו ובינינו להטבע.
איזה יחס צריך להתפתח בין בני אדם שיביא אותם למצב שהם נמצאים מחוברים לטבע בטוב ולא סופגים ממנו מכות כמו הקורונה נגיד?
אתה מכיר את זה גם כן מהתורה או בכלל, להיות מחוברים כאיש אחד בלב אחד, כל ישראל חברים, להראות לכל העולם מהי שיטת התיקון של חברה האנושית, זה אנחנו צריכים לעשות.
זאת אומרת, אתה אומר ככה, התפקיד של ההנהגה הוא להסתכל קדימה אל האופק, להבין מהי המגמה, ומתוך כך להתחיל לגזור את הפעולות שלה מעכשיו וקדימה.
כן.
באופק נמצא מצב שבני האדם נמצאים מחוברים בטוב אחד לשני, כתוצאה מזה מחוברים גם לכל הטבע, ולכן טוב להם בתוך הכדור הזה.
כן.
עכשיו בוא נתחיל, אחרי שציירנו את האופק הגדול, אמרת שעכשיו צריכה להיות פה איזה תוכנית לאומית להתקרבות אל המצב הזה, נכון?
כן.
דיברת על רגש ראשון מהמנהיג כלפי הציבור, שמנהיג חייב להראות דוגמה. איזה דוגמה ההנהגה צריכה להראות?
שהיא תומכת בתוכנית הלאומית הזאת, תוכנית החינוכית, שזה בעיניה גם כן דבר החשוב ביותר, לבנות אדם החדש לעידן החדש.
אדם חדש, עידן חדש. מנהיג חדש, איך תגדיר מנהיג חדש?
שתומך בשניהם.
איך המנהיג מתייחס למנהיגים אחרים בסביבתו?
הוא רוצה למשוך אותם גם כן לאותה משימה.
לא, אבל אתה יודע, בהנהגה של כל מדינה, לאו דווקא בישראל, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקות קטנות, אז אני רוצה להסתכל על זה גדול. כל מדינה שלא תיקח היום, יש בה הנהגה. ההנהגה מורכבת מכוחות מנוגדים. הכוחות המנוגדים, מטבע ההגדרה, הם מנוגדים. איך הנהגה צריכה היום לפעול כדי להתאים במשהו לאופק ההתפתחות לעבר עולם יותר מחובר? איך הנהגה מחוברת נראית?
הם צריכים להראות לכל העולם ולכל המדינות ולכל העמים, לכל בני אדם, שהם תומכים בחיבור בין כולם.
ומה לגבי היחסים ביניהם בתוך מערכת ההנהגה?
על כל פשעים תכסה אהבה.
כלומר?
הם צריכים להראות את הנטייה הזאת.
כלומר, נטייה למה?
לחיבור למרות הניגוד.
הניגוד הוא בדרך כלל נובע מחילוקי דעות ומשחקי אגו.
אין כאן חילוקי דעות, כי יש כאן רק דעה אחת. הטבע. תגיד בגימת האלוקים, זה לא חשופך. הטבע הוא קובע מה שצריך להיות. כי בני אדם כלפי הטבע הם אפס.
אוקיי. עכשיו אני רוצה לתת לך דילמה הנהגתית שלקוחה מהימים האלה. היום, בכל מדינה, לא רק בישראל, בכל מקום בעולם, יש בתוך ההנהגה של הציבור איזה ויכוח בין שני כתבים. מצד אחד, חייבים לשמור על בריאות הציבור, ואנחנו רואים שאנחנו נכשלים בזה. הקורונה לא הלכה, היא חוזרת, בגדול המספרים קופצים. מצד שני, חייבים לשמור שהמדינה לא תיכנס לאיזשהו מצב של שיתוק. משני הכתבים האלה, אתה תמצא מנהיגים שנמצאים בקצה הזה, לעומת מנהיגים שנמצאים בקצה הזה. אבל הציבור הוא אחד, ובסופו של דבר הוא צריך לקבל מההנהגה שלו הנחיות. איך היום מנהיגים צריכים להתמודד בין שני הכתבים האלה, בין דאגה לבריאות שאומרת תסתגרו, לבין דאגה לזה שאדם יוכל לצאת ולהסתובב? איפה בין שני הקווים האלה הנהגה צריכה למצוא את עצמה, ובעיקר איך להתמודד עם חילוקי הדעות שהם ענייניים לחלוטין? אני חושב כך ואתה חושב אחרת, אבל הציבור שאנחנו מנהיגים הוא אחד, וההוראה בסופו של דבר צריכה להיות אחת. איך מתמודדים עם בעיה כזאת? זה בלתי פתיר בעיניי.
בעיניך.
כן, אז לכן אני שואל, אם היה לי פתרון לא הייתי בא אליך.
קודם כל, בגישה כזאת ודאי שזה לא פתיר שום דבר. הם צריכים להתעלות למעלה מהאגו שלהם הצר. הם צריכים להבין שיש תוכנה בתוך הטבע, והיא הצודקת, התוכנה הזאת, והיא השולטת, ולא דעה אחת של המנהיגים ודעה שנייה של המנהיגים, שכל זה נובע מהאגו הצר של כל אחד שרוצה לתפוס את השלטון. ואפילו לא מבין שכל הרצון שלו המנוגד לשני, הוא נובע מתוך רצון שלו לתפוס את השלטון. אפילו זה הם לא מבינים. הם חושבים שהם תותקים בצדק לטובת העם, אומרים ככה באמת, אבל זה נובע מכאן. ללמוד מה הטבע רוצה מאיתנו. ואת זה לקיים. והטבע רוצה רק דבר אחד. חיבור. לא לפי האחד של המנהיגים, לא לפי השני של המנהיגים. לא לפי השני קצוות האלו. אלה על פני קשיים, על כל הפשעים, תכסה אהבה.
מה זה פשעים שאתה כל הזמן מציין? פשעים, אז אם המנהיג הוא מושחת, נזרוק אותו לכלא. לאיזה פשעים אתה...
לא, פשעים זה שכל אחד הוא עוסק באגו שלו לעומת השני.
שכל אחד רואה רק מתוך האגו...
כן, כן.
מתוך האינטרס שלו. מה זה מתוך האגו? מתוך האינטרס שלו?
כן.
עכשיו, מה עושה הציבור? עכשיו בוא נלך רגע לציבור. כשהציבור רואה שהמנהיגים עסוקים רק באינטרסים, הציבור מאבד אמון בהנהגה.
ודאי, אין אמון במנהגה, זה כבר פסה.
אז מה עושה ציבור? הציבור בכל זאת, היי, צריך, יש היום שעת סכנה. מה עושה הציבור בכזאת מציאות?
שום דבר. שום דבר. הולך לבלות ברחובות.
אפילו אם הוא לא הולך, תראה, יש המבלים ברחובות, ויש אנשים שבהיסטריה עוד לא יצאו מהבית מאז ששחררו את הסגר. היום יש הכל מהכל. יש לך בכל דבר שלא תיקח, יש קיצוניות. אבל בכל זאת צריכים פה לקיים מדינה, צריכים לקיים חברה, צריכות להיות הוראות מהנהגה לציבור. איך מתחילים לשקם את המנגנון הזה שהיום הוא בלי אמון בכלל?
לפי חינוך הלאומי, לכל פשעים תכסה אהבה. רק בצורה כזאת, אין לך שום אפשרות לעשות משהו אחר. אתה לא יכול לקחת מנהיג אחד ומצד השני מנהיג שני, אלה שיהיה מישהו ביניהם שיחייב אותם לעבוד יחד.
אז צריכה להיות גם חינוך של ההנהגה, בראש ובראשונה, לפי מה שאתה אומר.
נכון.
במקביל לחינוך של העם, יש כאן, כולנו צריכים להיכנס לאיזושהי מערכת חינוך לאומית כזאת.
נכון, נכון.
מה זה אומר, אם בוא ניקח כמה שנים קדימה, עברנו את התחלנו את החינוך הזה, כולם מתחילים להיכנס למערכת חינוכית כזאת, מה הם קשרים נכונים בין הנהגה לציבור במצב כזה?
הנהגה מבינה את הציבור, ציבור מבין את ההנהגה, ויש ביניהם שלווה והבנה ממש.
איזה תמיכה הציבור צריך לתת להנהגה?
הוא הולך יחד עם מה? יש לו אמון בה.
למה? על מה נבנה האמון? מה בסיס האמון?
מתוך זה שההנהגה היא מקיימת את הדברים לפי חוקי הטבע. רק הטבע יכול להיות למעלה מאיתנו. לא אחד ולא שני. ותביא עוד 1,000 כאלה. רק לפי חוקי הטבע. ככה זה.
הזמן שלנו נגמר. הייתי רוצה שתסכם לי את התובנה הכי חשובה לגבי הנהגה בעידן הקורונה לפי תפיסת עולמך.
הנהגה בעידן הקורונה היא צריכה לדעת מה אומרת חוכמת הקבלה, והיא צריכה לתת לציבור לקיים חוקי הטבע שהכל פשעים תכסה אהבה, והיא צריכה לתת דוגמה לציבור איך עושים את זה.
נקווה שנזכה. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. האם חדשים לומדים להיות טוב? כל טוב, להתראות.